באמצע הדף הראשון, דף 40. ציינתי, והנה המידה הזאת נקראת, כן? אז ראינו כבר כמה כינויים, אז אנחנו ממשיכים בכינוי שלום. והנה המידה הזאת נקראת בכל התורה כולה שלום. כבר למדנו את זה. כשיש, הרב רגיל אמר אותו סגנון, כשיש איזה שם שכבר מפורש לפי הספירות בפרם הראשונה, אז צריך לזכור שכל פעם של אותה טבע נמצאת במקרא, יש לה קודם כל את המשמעות ההיא, כן? דיינו, כל פעם שאנחנו מוצאים את המילה שלום במקרא, ההגדרה היא קודם כל שייכת לספירה יסוד, עם כל הכינויים שכבר למדנו באותה ספירה. זה מובן? אז בעיקר אתם מוצאים את זה בשיר השירים. כל העניין של שיר השירים, אשר שלמה, המלך של השלום שלו, זה שייך לספירת היסוד שנקראת צדיק, כפי שלמדנו כבר, כן? לפי הפסוק, מי זוכר? בצדיק יסוד העולם, יפה. אז פה זה כבר יותר ברור שהשם של הספירה יסוד שייכת בבחינת האבות, עמודי העולם, לאיזה מן האבות, לפי הקבלה יש שבעה, כן? יוסף. לא רק יוסף, יוסף ועוד. זה אתם יודעים. יוסף ו...
פנחס,
כן. יפה, ברב קטיעה. אבל אתם זוכרים, בהקפות של השנה הבאה, שמחת תורה, זה יוסף ופנחס. פה יש איזה נושא שאולי אחר כך צריך ללמוד אותו. לפי, וזה הרמק בפרדס לימונים שהסביר את זה, לפי סדר המידות, אולי אני חוזר קצת אחורה, ההקבלה בין הספירות והאבות, כן? חסד זה אברהם, גבורה יצחק, תפארת כן, אחר כך, כן, משה, זה עוד? לא, משה זה נצח, עוד אהרון, יוסף, יסוד. אז הסדר הוא לא הסדר ההיסטורי, זה לא סדר קרונולוגי, כן? ולכן יש דעה שההתפשטות של הספירה יסוד היא קודם כל ביוסף, בקצת התפשטות, ואחר כך, אחרי משה ואהרון, זה בפנחס. זה מובן? כן. וכל העניין של הפגמים, של החטאים של ישראל בבחינת כנסת ישראל, מתקשרות לאותה מידה. ולכן, באותו פסוק על פנחס, הנני נותנו את בריתי שלום, רב ובב קטיעה. שאין עוד שלמות, זה תלוי ועומד, עומד ותלוי, כן. אז זה סוד הוו של התפארת. בוו של תפארת יש וו נגלה וו נסתר, כי הוו נכתב וו וו. הוו הראשון זה יעקב, הוו השני זה יוסף. זה מובן? ואפשר להסביר את זה גם בצורה קצת שונה, אבל זה אותו דבר. ההתחלה של הוו זה יעקב, סוף הוו זה יוסף. טוב. אז פה אנחנו רואים, זה כבר, אם אתם רוצים, נראה את זה במקרא עצמו, בספרות הראשית, אם לא בעל פה זה מספיק. כל העניין של שלום זה מתחיל ביעקב ומתגלה ביוסף. מי זוכר את כל המקורות? לא. אלה תודות יעקב, יוסף, זה העניין בכללו, כן? עכשיו אנחנו הגענו לשם של הספירה, שהוא השם שלום. אז העניין של שלום מתחיל להתגלות עם יעקב, ואחר כך זה פיקדון אצל יוסף. אתם לא זוכרים את המקורות, אז תקחו את ספר בראשית. מי כבר היה מודע מהשלום? למדנו את זה לפני שניים ושל שיעורים. חודש, חודש וחצי. אצל יעקב. לא זוכרים? אז אני אתן לכם את זה. ויצא. פרק כ"ט. פסוק ו', כשיעקב פגש את הרועים. אתם זוכרים? אז פסוק ו', ויאמר להם, השלום לו, ויאמרו שלום. זה מתחיל פה, כן? אז מי זוכר את זה? למדנו את זה, כן? מי יכול להסביר את זה? שהשלום שייכת למשפחת אברהם. זוכרים את זה. אז כשיש שוב קינה, שנאה, שנאת אחים, וקינת אחים, אז חוזרים למקורות של משפחת אברהם. ולכן יעקב בורח מהקינה של עשיו, והוא מחפש איפה נמצא שורש השלום במשפחת אברהם, זה אצל נחור, כן? תוכלים את זה. זה מובן. אחר כך אצל יוסף, מי זוכר את זה? מה המסך שיעקב מסר ליוסף? זהו, כן? הוא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצון, ואיפה נוצאים שיוסף גילה את עניין השלום?
השלום, השלום להביכם,
זה בשאלה, כן? לא, יש פסוק יותר מפורש. אז נקרא את זה. קודם כל, תיקחו בישב, בפרשת בישב. אז נראה את הפסוקים אחד אחד, כדי שהכל יהיה ברור. קודם כל בפרק למדזיין, פרק למדזיין, אז הפסוק הוא יוד אלף, ויקנו בו אחד ואביו שמר את הדבר. אז כל העניין של התחרות בין האחים חוזר אצל יוסף ואחיו, כן? וזה מתגלה כשיוסף סיפר את החלומות לאחיו, כן? אתם זוכרים את כל הנושא, זה מתחיל בקין והבל, אחר כך התיקון מתחיל באברהם ושרה, אז פה הנושא זה יצחק וישמעאל, יש התקדמות, ישמעאל לא יכול להרוג את יצחק, כן? אני לא רוצה לראות את תוכן הנושא, אבל רק בקצרה כדי להגיע פה. ואחר כך זה יעקב ועשיו, ואצל יעקב ועשיו יש התקדמות, אבל אחר כך זה חוזר בין אצל יוסף ואחר, כן? פה אנחנו נמצאים באותו שלב, תקחו את הפסוק י' א', ויקנו בו אחיו, ואביו שמר את הדבר. אז תזכרו את הדבר, תשמרו את הדבר. אז אחר כך...
למה אני
רוצה
לשאול את הפסוק, ולא יכול לדבר
לשלום. כן, זהו, יפה. זה הסימן שיש קינה. והמדרש מדייק בזה, ולא יכלו לדבר איתו, מכיוון שלא יכלו לדבר לשלום. אם אי אפשר לדבר לשלום, מוטב שלא לדבר. זה מובן, טוב. אז אחר כך, פסוק י' ג' לא, י' ד' ויאמר לו, לך נא, ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן, והשיבני דבר. כן? אז מתי יוסף השיב אותו דבר? איזה דבר השייך לשלום? אז תיקחו בסוף מכן. מה? קצת אחר כך, קצת אחר כך. תיקחו בסוף פרשת מקץ. הפסוק האחרון.
שלום ברור.
מה? לא, לא. לא, עכשיו אנחנו במילה דבר, כן? זהו. ויאמר, חלילה לי מעשה זאת, האיש אשר ימצא גבי הרבה ידו, הוא יהיה לי העבד, ואתם עלו לשלום אל אביכם. אז מה קורה פה? כל אחי יוסף מפחדים ממה שעלו לקרות, מה אומר להם יוסף? ואתם עלו לשלום אל אביכם. אז פה יוסף מתגלה אליך, כן? אז תמשיכו בהתחלה פרשת ויגש, ויגש אליו יהודה ויאמר, בי אדוני ידבר לעבדך דבר. אז דבר פה זה דבר של שלום. זה מובן? כן? עכשיו יהודה יכול לומר ליוסף, הנה הדבר, אז יוסף התגלה ושלח לאביו. זה מובן? ראינו, הגלות שמתחילה עם יוסף יכולה להסתיים רק כשיהיה שלום בין יוסף ואחיו. והסימן זה, הסימן זה השלום. כן, פשוט זה כמשמע. זה מובן? טוב. כן, כן, זה הנושא, אנחנו מתחילים בזה. זה סימן שיש גם במידה מלכות, שהיא כנסת ישראל. נראה איך זה קשור.
למה
הדבר? הרב נחמן מברסלב הסביר את זה יפה, בנקודה מוהר"ן. שאין דבר אלא דבר של שלום. אין דבר אלא דבר של שלום. וזה פסוק ידוע, אני שלום וכי אדבר הם על המלחמה. מכיוון שהדיבור זה היחס בין אדם לחברו. מבנה החברה, היסוד של מבנה החברה, פשוטו כמשמעו, זה השלום. ולכן הדבר האמיתי זה המילה שלום. זה מובן, אז כך אומר הפסוק בקידי, אני שלום, זה דוד המלך שאומר, כן? וכי אדבר הם על המלחמה. אתם רואים איך זה מדויק לפי הלשון, כן? אבל יש עוד פסוק שמביע מוהר"ן.
משה אומר לעשו אין דבר כמו דוד. משה אומר למשה.
משה אומר
לידום. אין דבר רק כמו
דוד. ייתכן.
זה שלום, זה רק...
כן, כן. כן, לא, לא ייתכן. כן. טוב, זה צריך עיון. כן. ייתכן שזה קשור. אבל אני מתייחס ל... אבל זה ייקח קצת זמן כשאני אחפש את זה. תזכרו לי לשיעור הבא, כן? שאני אכין את הכתב של המוהר"ן. והוא מסביר, שמע את זה יפה. כל העניין של השלום זה הדיבור. הדיבור האמיתי זה דיבור של שלום. כן, זה מובן? אז אנחנו רואים במקרא, כי דווקא העניין של דבר, אצל, זה מתחיל אצל יעקב, ואחר כך זה מתגלה אצל יוסף, זה העניין של השלום. אז זה הקדמה מהירה למה שהרב מלמד פה עכשיו. והנה, המילה הזאת נקראת בכל... וזה מעניין מאוד, ש... זה כששני יהודים פוגשים אחד את השני, מיד אומרים שלום. והנה, המידה הזאת נופלת בכל התורה כולה שלום, והטעם, כבר הודענוך, בהיות ישראל צדיקים וטובים, כשישראל הם צדיקים וטובים, אזי מידת אדוני שהיא מידת מלכות, במילוי ובשלמות, ובכל מיני שפע וברכה. ואם חס ושלום יצאו ישראל מחפץ השם יתברך, אזי מידת רחמים הנקראת י' כרב כ, פה כתוב הנקראים, מכיוון שרחמים זה לשון רבים, כן? אבל המידה שנקראת י' כרב כ, מסתלקת מהיכל אדוני, אתם זוכרים שמידת המלכות היא ההיכל של התפארת, השם בהיכל קודשו, זוכרים את הפסוק, כן? אז כשאין שלום באותה מדרגה של מידת יסוד, אז האורות של תפארת מסתלקות מהכלי של המלכות, והמלכות נשארת רקנית מאורות. זה מובן? אז זה העניין של והפתיעה. ואז נשארת רקנית ושפלה. זה מובן? צריך להסביר רק ביטוי אחד במה שאומר הרב. אזי מידת אדוני במילוי ושלמות. מה הסוד הזה של מידת אדוני במילוי? לפי הפשט, זה פשוט, כן? כי מידת המלכות היא, היא בחינת הכלי. והכלי מתמלא מהאור. לכן כשהאור יורד, הכלי הוא מלא. אבל יש עוד משהו פה. מי זוכר? למדנו את זה פעם. אני בטוח שלמד את זה פעם. מה היה הגמטריה של אדוני? כתוב ככה. זה 66. אבל פה כתוב אדוני חסר. מה? לא. מה חסר במילה אדוני פה? עבר. אז אם עבר זה 71. זוכרים שלמדנו את זה? כן, על הפסוק, כי אתם הם עד מכל העמים. זוכרים את הפסוק, כן? ישראל צריך להיות מקביל ל-70 אומות. כשחסר הוו, אז נשאר רק 65. זה נקרא גם כן אדוני, אבל אדוני חסר, לא במילוי, והתיקון בא דרך נשים צדקניות. זוכרים את בנות צלופחד, כן? למדנו את זה. אבל מכל מקום, בנות צלופחד היו 5, זה רומז להה אחרונה של השם, שזה רומז למלכות, אבל עוד חסר אחד. מי חסר בכל השמות שהסתלקו בפרשת פנחס דווקא? מי? קורח. וקורח זה המחלוקת, זה הקינה והשיח. זה אותו העניין. זה מובן? טוב. מה? לא, זה עד לשמעון ולוי.
כן, אבל זה
מעמד,
זה
כוח
שאתה אומר
השם. אז אני לא זוכר. תנו לי איזה ספר שאני אראה את זה מיד. זה בויחי? בפרשת ויחי?
בפרשת ויחי, כן.
אז אני אראה את זה מיד, איך זה יפה. כן. מה? לא, זמרי זה העניין של פנחס. לא, פה זה שמעון ולוי. הברכה של על רקע. נראה את עניין. בי קלה מתחת כבודי, כי בהפעם על גויש וברצון אמר יפרושו. לא, זה ארור הפעם כי אז, כן? איפה רש"י אומר את זה?
לא, רש"י אומר את זה בקורח, שהוא לא אמר בן יעקב, בן לוי, והפסיק שמה ולא אמר בן יעקב, שנאמר בקלם את
התקבלו. יפה. אז זה חידוש על רש"י.
הוא אומר, בסודם, תבוא נפשי, הוא אומר את זה, אז אם לי.
כן, זה בפרשה אחרת. כן, זה בפרשה אחרת. זה יפה. אבל רש"י מביא את הלשון של הברכה, והוא מסביר את התפילה, הכוונה של יעקב, ובכללה מנתחת כבודי. אבל מה שאני שמעתי בשאלה שלך, זה קצת משהו, קצת אחר, כן? מה שמעתי? רמז לקורח.
רמז לאחדות שלא
נמצאת. כן. ומה שתרשתי שזה בא, כבר העניין בא מצד שורש הקינה בשמעון ולוי. ארור הפעם כאז ואירתם כקשתה, ולכן החלקם ביעקב הפיצם בישראל. זה פה, יש איזה דיוק נוסף. אז חוזרים לעניין. כן, אז הנה פה הכלל ברור, כשהאורות שבאות מלמעלה יכולות לעבור את המסך של יסוד, והזכות של הזכיות של המסך של יסוד זה בא מהזכויות של כשישראל הם צדיקים וטובים, דהיינו השלום. אז אם יש שלום, זה מתגלה בזכות של הכלי של היסוד, אז האורות של תפארת יורדות בכלי של המלכות שהיא כנסת ישראל. ואם אין שלום, אז האורות מסתלקות למעלה. זה נראה? אז אני פשוט. ואז מידת ה' היא היא חסר. אז נמשיך. וביות צדיק מתעורר בעולם לשוב בתשובה. אתם רואים את הביטול, את הביטול זה לא לחזור בתשובה, אלא לשוב בתשובה, כן? או לתקן הקלקול, אזי המידה הזאת הנקראת שלום, מליץ טוב בין השם, מידת תפארת, ובין אדוני, כנסת ישראל, והוא המטיל שלום ביניהם, ומקרב אותם לשכון ביחד, בלי פירוד וקיצוץ בעולם, ונמצא השם אחד באותה שעה. הכל ברור, כן? זה פשוט. חוץ מהביטוי האחרון. ונמצא השם אחד באותה שעה. אבל הכוונה היא פשוטה מאוד. למה אתם כבר מספיק דברים כדי להבין את זה? מי יכול להסביר? מה? כן. זה קשור לזה, אבל זה לא הפשט שלו. ונמצא י' כבב כאחד באותה שעה. למה נראה את זה בכוונות של הקריאת שמע? כבר.
השם אחד ושמו אחד.
זה מה שהוא אמר. בצורה קצת אחרת, כן? הנושא הוא הייחוד בין הוא ושכינתה. זה סוד י' כבב כאדנות של הכוונה של הברכה ושל האמן, זה הפוך, אבל זה אותו עד. אבל מה שהוא מסביר פה, שדווקא שם השם י' כבב כה יהיה אחד, וזה שייך ממש לנושא שהתחלנו בו. לפי המדרש, מי אמר את הפסוק שמע ישראל אשר נקנו השם אחד? מי אמר את זה? הבנים, כן. והוא השיב, ברוך השם קוראים אחדו לעולם בית. נכון. ולכן, כל עוד הבנים אין באחדות, השם אינו אחד. והסוד זה באותיות של המילה אחד. כי יש אחד בקדוש ברוך הוא, ויש אחד בשבטי ישראל. אז כששבטי ישראל הם ממש יחד, אז השם הוא אחד. לא שמו, השם עצמו. זה נראה? לא. יש 13 מידות של האחדות של השם. א' אחד, ח' שמונה ודלת ארבע. זה 13 מילות של האחד של השם אחד. יש 13 שבטים של האחד של ומי כעמך כישראל גוי אחד בארץ. אז כשכל השבטים הם באחדות, אז במקביל השם הוא אחד. זה הכוונה שהוא אומר בפשטות. במובן?
26.
ביחד זה 26, כן. ודווקא לפי המדרש, מתי אמרו בני יעקב לישראל אביהם, שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד, מתי הם אמרו? דווקא ב... באיזה ברכה של מי?
של דן.
כשיעקב ברך, ברך את דן, יחד שבטי ישראל, וראה שיש בעיה, אז אמר, הפסיק את הברכות ואמר, לישועתך כבתי השם. כן? אז המדרש מסביר, הוא שאל את בניו, שמה יש בכם פסול, שמה יש בכם חטא, והם ענו, שמה ישראל, אשר נתנו השם אחד. זה העניין של יחד שבטי ישראל. אז זה בדיוק מה שהוא אומר פה, כן?
עכשיו כשהרב אומר שהשלמות דורשת מילוי, זה אותו דבר?
הוא לא אמר שהשלמות דורשת מילוי. הוא אמר דבר יותר משהו.
זה סדר המילים.
כן. ש... כשיש מילוי, יש שלמות.
כן.
שזה אותו דבר.
לכן הפכתי את הרבה
זהו. אבל זה אותו דבר. מילוי ושלמות זה אותו דבר. ואנחנו לומדים את זה בפעם הראשונה בזוהר על המילה תולדות שכתובה או חסר ומלא, כן? כשכתובה מלא זה שלמות, כשכתובה חסר זה חסר,
כן.
אין מילוי. והיא כתובה מלא בפעם הראשונה, אלה תולדות השמיים והארץ בעבריהם, זה כתוב מלא, ובפעם האחרונה במקרא זה בספר רות, תולדות דוד המלך, כן? כל הפסוקים בין ההתחלה והסוף, תולדות כתוב חסר. דהיינו, זה סימן שהשלמות עוד לא התקיימה. ופה אנחנו נראה מיד שזה קשור למה שראינו, הייחוד בין יוסף ויהודה, זה הייחוד דווקא בין יסוד ומלכות. ובגמרא זה סוד סמיכה של גאולה לתפילה. זה אותו עניין. זה מובן?
מה זה בין יסוד מלכות לגאולה לתפילה?
כן. גאולה זה הברכה האחרונה של קריאת שמע, גאל ישראל. התפילה זה התחלת התפילה, זה מה יפתח תפתח, כן? כשהגמרא אומרת, הסמיכה בין גאולה ותפילה זה הכוונה של הייחוד בין, אחר כך נגיע ליסוד המלכות, בין יוסף ויהודה. כי יוסף זה השלמת הבניין של עמידת תפארת. זה מובן? ודוד זה מתחיל ביהודה, זה ספירת המלכות. ולכן זה הייחוד בין משה בן יוסף שמתגלה ביסוד, משה בן דוד שמתגלה במלכות. אז כשיש אחדות בעם, באה הגאולה. זה הייחוד. זה הכוונה שלו היא פשוטה מאוד. אז נמשיך קצת. בדר ואמין, שאי אפשר לבוא ברכה לעולם, זולתי על ידי המידה הזאת הנקראת שלום. עכשיו אנחנו לומדים שאנחנו מגיעים לקשר, ליחס בין המידה שלום והמידה ברכה. ומיד הוא מביא את הפסוקים שמסבירים את זה. ועל זה נאמר, השם יברך את עמו בשלום. אתם זוכרים שלמדנו בפרק הראשון, שהסגולה של עמידה מלכות היא להיות מקרה הברכות, בית קיבול לברכות. אז היא לא יכולה לקבל את הברכות, אלא אם כן יסוד הוא פתוח. ויסוד הוא פתוח להשפעת האורות רק אם יהיה שלום בתחתונים. זה הכוונה. זה מובן? אז השם יברך את עמו בשלום. מכיוון שאם כבר השלום הגיע, זה הפתח של כל הברכות. אז זה העומק של הפשט. השם יברך את עמו מכל הברכות דרך השלום. כי כל הברכות תלויות ועומדות עד שיהיה שלום. צריך להבין את זה. קבלת הברכה תלויה בהכנה של השלום. ויש הרבה כוונות בתפילה על זה. אבל זה העיקר. השם יברך את עמו בשלום. ואמרו זל, אין לך כלים חזיק ברכה אלא השלום. צריך להוסיף את ההי פה. ודע, כי לפי שהשלום הוא סוף תשע אספת לריות עליונות. כי לפי שהשלום דיינו ספירה מדות, יסוד, היא הסיום של תשע הספירות מלמעלה למטה, הספירה תשעית היא היסוד, והוא המריק ברכה בשם אדוני, לפיכך נקבר בסוף ברכת כהנים, ובסוף ברכה האחרונה של התפילה, שזה שלום, כן? וישם לך שלום, זה סוף ברכת כהנים. וישים שלום, זה סוף הברכות של השמונה עשרה, כן? והטעם, כי על פיו יצאו ועל פיו יבואו כל הבאים להתדבק באור העליון הנקראת חיי העולם הבא. חיי העולם הבא זה החיים שנותנים חיות לספירת הבינה שנקראת עולם הבא. ולכן אתם רואים, אחר כך נעבור על זה בהמשך הלימוד שלו, שכל פעם אנחנו מוצאים קשר ישר בין בינה ויסוד. יסוד זה הגילוי הסופי של האור דבינה. תזכרו את זה. זה היסוד דאבה, דרך יסוד דאימה, מתגלה ביסוד התפארת. ולכן המדרגה של יוסף היא מיוחדת. כן? אז העולם הבא זה בינה. וכל מי שהוא רוצה לקבל חיי העולם הבא, הוא צריך להיות קשור למידת היסוד בבחינת שלום. זה מובן. אתן שאלות? הפשט הוא ברוך, כן? אתם רואים שעם קצת התרגלות הכל מתקדם, כן? צריך לחזור 100 פעמים, אבל מקום מקום מתמטה. ויש לי לאורך על הסוד הפנימי. דרך כי אמרו זר, כשעלה משה למרום, אמר לו הקדוש ברוך הוא, משה, אין שלום באילך. אתם זוכרים את המדרש הזה? כן? לא. אז תקחו ספר במדבר. זה פרק 14. הפסוק הוא 17. זה פרשה שכדאי ללמוד אותה כולה, פרשת שלך. אז זה על הפסוק, ועתה יגדלנה כוח אדוני כאשר דיברת לאמור. במדבר, כן? מה? זה יוד דלת יוד זין. אז אתם רואים מה קורה פה בהפשר של הפסוק. יודלת יודזיין. זה משה שמתפלל שכוח אדוני יתגדל. ואתה יגדלנה כוח אדוני. אז לפי הפשר זה קצת קשה, כן? אז באה הגמרא ואומרת, זה במסכת שבת, פרק ט', סליחה, 89 א', פט א', זה בבבלי, לא בירושלים. אמר רבי יהושע בן לוי, בשעה שעלה משה למרום, אמר לו הקדוש ברוך הוא, משה וכי אין שלום בעירך, אז פה יש מחלוקת בין המדרשים, בין ירושלמי, בבלי וילקוט שמעוני, אבל אני רוצה לקצר את המחלוקת. אם זה קרה במעמד הר סיני כשעלה למרום, או אם זה קרה פה כשמשה התפלל ועתה גדלנה כוח אדוני, כן? אבל הפירוש הרגיל זה לומר שאין מוקדם ומאוחר בתורה, אבל זה לא מספיק, כי מכל מקום בספר תורה יש מוקדם ומאוחר. אבל העניין הוא כי כשמשה התפלל כדי לקבל את הסליחה על עם ישראל, אז כך מסביר המדרש, כשעלה משה למרום, אמר לו הקדוש ברוך הוא, וכי אין שלום בעירך, אמר לו, אחר כך נראה את ההסבר של הרב, כן? פה זה הגמרא, אמר לו, ריבונו של העולם, כלום יש עבד שנותן שלום לרבו? אמר לו, היה לך לעזרני. מיד אמר לו, ואתה ידענה כוח השם. כן. תן מעוז ללוקים, ותנו חבוז לתורה. אבל המפרשים תיקנו את הגרסה בגמרא לפי גמרא אחרת, וצריך להבין, ויש לי את הדיוק שהתורה תמימה פה, אמר לו, היה לך לברכני ולא לעוזרני. כי יש לנו כמה מקורות בגמרא שאנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מחכה לברכה של הצדיקים. יפה, זה אחד מהמקורות. אך תיריאל, כן? לא זוכר. וזה סוד, זה ברכו את השם המבורך. אם הוא מבורך, מי יכול לברך? אז לפי הפשט מסבירים שתודו שהוא מקור הברכות. אבל דווקא הנפש החיים הסביר שפה באותה ברכה, ברכו את השם, זה פשוטו כמשמעו. ברכו את השם המבורך. אם אתם לא מברכים, אז יש ספק אם הברכה יכולה לרדת, וזה קשור לאותו. זה מובן?
בברית מילה, יגדנך
עשה דיחה
בפיוטים של
טוניס. זה אותה כוונה, זה ממש אותה כוונה. כן, זה ממש אותה כוונה. ואתה יגדנה כוח השם. טוב, אז אנחנו חוזרים להסבר של ה... אבל היה לך לסייע עיני. באותה שעה פתח משה רבנו ואמר, ואתה יגדלנה כוח אדוני. אתם רואים לפי הפשט, הכוח של אדוני, הבכוח של אדוני, המילוי של אדוני, מתגדל לפי הברכה של התחתונים, כן? כדי להוריד את האורות של התפארת. זה מובן? מכתיב בתרי, סלחתי כדבריך. ואולם חייני, זה ההמשך בפסוקים, ואולי חייני, כלומר, חייתני בדבריך. והסוד הזה, כי המידה הנקראת שלום, מריק חיים במידת אדוני, בהתחברם כאחד, וגדול כוח השלום, שאפילו העליונים צריכים לו, דכתיב עושה שלום במרומיו. פה הוא מסביר שצריך לעשות שלום באופן תדיר. אז יש שלום רק למעלה, אבל גם למעלה צריך לעשות את השלום באופן בלתי פוסק. השם נקרא עושה שלום במרומיו, ואנחנו מתפללים שהוא יעשה שלום עלינו. אבל בתפילה אנחנו מבקשים שים שלום, כי בתחתונים אי אפשר לעשות שלום, כי המדרגה של התחתונים היא המדרגה של המחלוקת, של הריבוי, כן? ולכן כדי לתקן את זה עד גמר התיקון, אז אנחנו מבקשים שים שלום לכל הפחות. והתפילה היא עושה שורי אומרה, הוא יעשה לשון עתיד שלום עלינו על כל ישראל. זה מובן? כן. אז בין התאים יש המדרגה של שים שלום. ויש דרשה ארוכה מאוד של המהר"ל על פסח, על אותו העניין. והוא מסביר באופן ברור שהשלום לא שייך לטבע. לא שייך לטבע. השלום הוא לא טבעי, הוא על טבעי. וזה הוכחה שאין שלום בהיסטוריה של העולם. כן? מי שאומר כי השלום הוא טבעי, הוא אינו אלא טועה. כן? והמהר"ל מסביר את זה באופן מדויק. הוא מסביר את זה שזה קשור לסוד של שלום זה גימטריה עשר, טוב, זה עוד נושא אחר, אבל תראו את זה שם, אם יש לכם לפני פסח, תלמדו את הדרשה של המהר"ל על שבת הגדול. זה כל העניין של, שהוא מסביר שם.
סליחה, יש אחדות
בין
השלום?
מה?
ייתכן אחדות בין השבטים אם לא יהיה איזשהו שלום?
לא, זה אותו דבר, זה שאמרנו, זה אותו דבר. כי אם אין שלום, אין אחדות.
בהחלט.
ולכן, האחדות זה סימן שיש שלום. יש גמרא, אני לא זוכר את המקור המדויק, שאפילו עיר שכל יושבי הרשעים, אם יש שלום ביניהם, בבחינת רשעים, לא הורסים את העיר. זה בגמרא, כן? זה, כן, פה אנחנו מדברים על שלום בין איש לחברו, אבל שמע זה בין איש ואשתו. אז נמשיך. שאפילו העליונים צריכים לשלום, דכתיב עושה שלום במרומיו. כי צריך להבין שכל מידה, אפילו כשמדברים על המידות העליונות, כל מידה, במה שהיא נפחדת ממידה אחרת, היא כבר בבחינת שנאה וקינה. כן? זה מובן. בבחינת תחרות. יש מתח בין המידות, מכיוון שפשוט כל מידה ומידה היא אמיתית, אבל היא שונה אחת מהשנייה, היא נפחדת, ולכן כל מידה רוצה להיות את הכלי של השכינה, ולכן יש תחרות, זה נקרא קנאת סופרים למשל. אבל יש איזה מדרש שעל ויצא, אז תקחו את ויצא, זה פשוט מאוד. קודם כל, הפסוק אומר, בהתחלת ויצא, פסוק י' א', ויפגע במקום, ויין שם, כי בא השמש, ויקח מאבני המקום, ויעשה מרשותיו. אחר כך, אחרי החלום, את האבן, כן? איפה זה? איזה פסוק? זהו, זה פסוק י"ח. וישכם יעקב בבוקר ויקח את האבן. אז תראו מה שאומר רש"י בהתחלת הפרשה. ויקח מאבני המקום. כן, אז זה על ויעשה מרשותיו. עשהם כמין מחזב סביב לראשו, שירה מפני החיות רעות. התחילו מריבות זו את זו. זאת אומרת, עליי יניח צדיק את ראשו, וזאת אומרת, עליי יניח צדיק את ראשו. מיד עשהם הקדוש ברוך הוא אבן אחת. וזהו שנאמר, ויקח את האבן לשון יחיד אשר שמה השמה. אז בזכות שהמחלוקת שלהם הייתה לשם שמיים, התאחדו. אז לפי מה שאני זוכר, המדרש מסביר כמה הבנים היו. יש מדרש שאומר שהיו 12 בנים, זה רומז לשבטים, ויש מדרש שאומר שהיו שלוש הבנים, זה רומז לאבות, כן? אז ההסבר הוא פשוט מאוד, ברור. זה כל מידה ומידה מתחרה במידה השנייה. אז מכיוון שהקינה והשנאה היא לשם שמיים, אז מתאחדים. זה מובן, כן? ולכן גם בעליונים צריך שלום. אבל בעליונים זה הקדוש ברוך הוא שעושה שלום, עושה שלום עם רובם. ובתחתונים צריך לאחד את השם, כפי שרמזת מקודם. טוב.
למדנו לפני שבועיים שלושה, שיש שני דרכים להגיע ליסוד, או בדרך התפארת, או בדרך הגבורה.
כן.
עכשיו, האם זה מרמז בדרך
שלך? איך? לא.
שיש מאבק בין כל המידות כדי שהצדיק יניח את ראשו.
להיות כלי לשכינה, כן? לא, מה שלמדנו שלפי זכות התחתונים האורות באות או דרך הגבורות או דרך החסדים, אבל מכל מקום זה דרך היסוד. אז אם הזכות הוא נוטה לפי הדין, זה היסוד מושפע מהאורות של הגבורה, ואם זה לפי הזכות, היסוד מושפע מצד החסד, כן? זה קצת מדרגה אחרת של העניין, אבל הכוונה של המדרש היא פשוטה מאוד, כן? המדרש פה, שהבאתי פה, מסביר מה שאומר הרב, שגם בעליונים צריך שלום. אבל אם אפשר לומר, בעליונים המחלוקת היא לשם שמיים. אז יש גם בתחתונים. ובסיפור שלנו, בין יוסף ואחיו, איפה הרמז שהמחלוקת לא הייתה לשם שמיים? לא. לא, יש איזה וידוי של אחי יוסף.
יודעים שהם חטאו.
מה הפסוק? אשמים אנחנו, כי לא ראינו. הרב השנים אנחנו ראינו את צרת נפשו, כי המחלוקת שלהם הייתה אמיתית, אבל איפה השם שהביאו איזה נימוק לא לשמע, איזה תכלית אנושית, כן? זה מובן? וזה הבדל בין מחלוקת שהיא לשם שמיים ושאיננה לשם שמיים, אף כי לכאורה זה נראה כלשם שמיים. אם יש איזה מין אינטרסט אישי, אז זה לא לשם שמיים. כי המחלוקת בין קורח ומשה היא מחלוקת אמיתית, אבל לא הייתה לשם שמיים. לא הייתה לשם שמיים מכיוון שלקורח היו מוטיבציות, נאמר, של שכרה. זה מובן. אבל אותה מחלוקת לשם שמיים אנחנו נוצאים אחר כך, וזה מה שהטעה את קורח לפי המדרש, שראה את זה בחלום, מי זוכר את זה? בין מי ומי?
שמואל.
יפה, שמואל ואלי. זו אותה מחלוקת שמורה הלכה לפני רבו, אבל בתקופה של שמואל, שמואל צדק, מכיוון שהיה לשם שמיים, בתקופה של קורח, קורח לא צדק, מכיוון שלא היה לשם שמיים. אותה מחלוקת. זה מובן, כן?
מה עושה את המחלוקת שלו לשם שמיים? בגלל שמנה או הכוונה של הכל?
המדרש מסביר את זה, זה אשתו של קורח, של טעותו, כן? הקינה, הקינה בא מהאישה, כן? נראה את זה מיד לפי דבר הרב. אתם יודעים אותם, לא צריך לסתת אותו, זה אשתו של קורח, והיו נשים צדקניות של מי שהצילו את בעליהן, אומן, זה יפה. אתם רואים שהכל... מה?
רואים, אבל לא מבינים.
לא מבינים, זה פשוט מאוד. כי... אין מתירין, זה לא הסגנון המדויק, כי אני למדתי את זה אצל הרב אשלג. אין מתירין רצון לקבל לאדם, אלא בממדים של הרצון לקבל של אשתו. זה מובן, כן? יש בכל אחד ואחד רצון להשפיע ורצון לקבל. רצון לקבל זה יצר הרע. רצון להשפיע זה יצר הטוב, כן? אבל צריך רצון לקבל כדי לחיות. זה מובן, זה הסגולה של היצר הרע. בלי יצר הרע אין חיים. ושוך של יצר הרע הוא טוב, זה רצון לקבל. אם זה רצון לקבל על מנת לקבל, זה נקרא רע, כן? אבל רצון לקבל על מנת להשפיע, זה נקרא טוב. מאיפה האדם לוקח את הרצון לקבל שלו? דווקא מאשתו. זה הסוד של הגמרא, כן. זה
מובן. אשתו שלו?
אשתו שלו, כן. ולכן צריך להתחתן.
אז לא מתירים לאדם יותר מרצון לקבל של אשתו. פחות, זה חטא בשבילו, כן? הוא צריך למלות את הרצון לקבל. זה מובן. ולכן, הרצון לקבל הוא שורש הקינה. ולכן, הקינה באה דרך כעת. למה? אז אולי אני אגיע לנושא מצד אחר. זה המשנה בפרקי אבות, המשנה לא קלה, כן? אחרי שאני אסביר את זה. זוכרים את המשנה? ואז הרבה שיחה עם האישה. ואשתו אמרו, קל וחומר ושל זכר, מה קל וחומר הזה? היה צריך לומר, ושל חברו אמרו, קל וחומר ושל אשתו, או משהו דומה. איפה האיסור? להרבות שיחה עם אשת איש, אשתו עצמו, ואיפה האיסור? זה מה שאומרת המשנה, אבל אני מקשה על זה. היה צריך לומר את ההפך. אם יש איסור להרבות שיחה עם האישה, זה עם אשת חברו. אבל החמים החמרו ואמרו אפילו לאשתו. הכל הפוך. אז אתם מבינים? לא? לא. מכל מקום, צריך להבין את זה, כי בפרקי אבות לא משתייכים למצוות. זה המסכת שאין לה גמרא, כן? מכיוון שזה לא מצוות, זה מידות. ולכן כל ההסבר הרגיל לפי המוסר, וזה הסבר אמיתי, אבל זה מוסר חכמים, כי אסור להרבות שיחה עם האישה, כי זה יכול להגיע לחטא בין איש ואישתו, כן? עניין של מידה, עניין של תומה, טוב. אבל הכוונה של המשנה פה זה לא המדרש, זה המידה. ולכן זה קשה מאוד להבין את אותה משנה. אני מצאתי, מכיוון שיש לי מזל, ומצאתי הסבר אצל החכם מקובל, שהוא מזל זה ככה. צריך להבין לפי המשנה כולה. איך מתחילה המשנה? יהי בטחה פרצוח לרווחה, ויהיו עניים בני בטחה, ותרבי שיחה עם אישה, מה שהיה. אז זה הוא פשוט. יהי בטחה פתוח לרווחה, זה עניין חסדים אמיתיים, כן? לכל. בית פתוח לרווחה, להזמין אותכם, כן? זה הכנס את אותכם. כשמדובר בעניים, ויהיו עניים בני בטחה, כן? אבל דווקא על זה, אל תרבי שיחה עם אישה. מכיוון שהיעד של האישה, התפקיד של האישה, זה להשגיח על בני ההיא, ואתה מביא בנים מבחוץ, היא מתנגדת. כן? וזה טבעי שהיא תתנגדת. ולכן אל תרבה שיחה עם האישה בעניין של הכנת הפורטים וקבלת עמים. זה מובן, כן. אז לא גם... זה טבעי, זה טבעי. ויש הרבה סכסוכים במשפחות שמתחילות פה, כן? בעל הבית רוצה להכניס אתכם, רוצה לאמץ עניים. אבל האישה, זה תפקידה. והיא מתנגדת מכיוון שהיא בעלת בית, והיא צריכה להגן על בניה.
כן? גם כל העבודה
עליה. מסליחה?
גם כל העבודה.
זה אותו דבר, כן. לא, יש, חיי דקה, לא, לא גם אחרי. כשהעניין מתוקן, אז האישה שמחה לכבוד בעלה כשבעלה מקבל אורחים. כן? וזה בית מתוקן. כן? אז האישה היא שמחה מכיוון שהרצון לקבל קבלת פנים, כן, שלה, היא כבר מתוקן כבי הבעל. כי הבעל מסווה על זה. אבל דווקא אותה מזווה, האישה שכיחה להתנגד, לא בטבעי. ולכן, אל תעבי שיחה עם האישה. אני ממשיך בפשר, כן? באשתו אמרו פשוט, זה שייך לאשתו, אבל קל וחומר בשל חברו. כי הנשים ביניהן מספחות על הזכות של מי ומי. בעלך מזמין את זה, אבל הוא רשע, כן? אבל קל וחומר אל תקבל את הדעה של אשת חברו. כן? זה פשוט. מכאן אמרו חכמים, כל המרבה שיחה עם האישה גורם רעה לעצמו, וסופו יורד מינה. דווקא, מאותו עניין, כן. כי כל המשנה, כל אותה משנה זה גילוי, תיקון שגומילות חסדים. אולי נתחיל בהתחלה. יש קודם כל על שלושה דברים העולם עומד. על התורה, על העבודה לגמילות חסדים. המשנה מיד מלמדת על תיקון התורה. יהי ביתך בדבר לחכמים, כן? ואחר כך, על תיקון, לא, קודם כל, על תיקון העבודה, כן? על תיווק העבדים. אחר כך תיקון התורה, יהי ביתך בדבר לחכמים, אחר כך תיקון הגמילות חסדים. זה מובן. אבל צריך לדעת שלפי הקבלה, הבעל הוא ממידת החסד, ובעלת בית היא ממידת הדין. ולכן, באופן טבעי, היא מתנגדת למידת החסד של הבעל. זה הנתונים של הנושא. אבל כשיש תיקון, אז יש איחוד בין החסד של הבעל והדין של הבעל. זה מובן? זה פשוט מאוד. אז זה מדביר את המדבר שלנו. הסיבה של הקינה בין האחים באה מהקינה של הנשים של האחים.
לבריאת העולם, אדם הראשון, בנוי מאפר, האישה
מהצד, מהג'נרלנג'ו,
היא
כבר בגובה מצוינת, ובנתיר קינה בגעגעה
של
האישה. של האישה, זה פירוש אפשרי. אבל לפי הקבלה זה קצת עקוב. זה קצת עקוב כי האדם לוקח מן האדמה, ולכן הוא למעלה מהאדמה, והוא צריך להסתכל על האדם. והאישה לוקחת מהאיש, אז היא מסתכלת לאדם, נמתה לבעל. אבל אפשר לקשור לעניין שלו. טוב, עכשיו זה במה. אני חוזר על העניין, מאיפה יצאנו מהעניין של קורח, כן? והעניין של יקר מדרש, הסיבה של המחשור של קורח באה דווקא מנש, של למה המדרש מספר לנו, דברים כאלה. במובן, אז אפשר לפרש את זה ככה, כפי שאתה אמרת מקודם, על תרבי שיחה עם האישה, זה נאמר לקורח. טוב. כן, אבל יש שתי צורות של נשים. יש, היום אני קצת עייף, אולי בשנה הבאה השיר הזה להתחלת השבוע, בסוף השבוע, קצת עייף. יש שני פסוקים, מצא אישה מסתו, ויש הפסוק האחר, מצא תיכדו. אז אם אתם רוצים נמשיך קצת, עכשיו זה ברור, אני רוצה להגיע להסגר של העבר עצמו, על העניין של התקינה, אני לא זוכר, אני חושב על זה. עברנו את זה, טוב, איפה אנחנו? כן, כשאדם מחזיק בתורה מזאת, כביכול, כאילו מטיל שלום בפמיליה של מעלה. והסוד, זה פסוק בישעיה, או יחזק במעוזי, יעשה שלום לי, שלום יעשה לי. ודרך כי המילה הזאת נקראת זיכרון. ובמקום הזה, נזכרים כל בני העולם, לכל מעשה, לטוב ומוטב, ופי, אתם רואים את הדיוק שלו, לא אמר לטוב ולרע, אלא לטוב ומוטב, לפי הסוף של הברכה של הטוב והמטיב. למדנו את זה פעם? לא. חייב אדם, בגמרא, לברך על הרעה, כשם שמברך על התורה. איך מברך על הרעה? הטוב והמטיב. אז איפה הרמז על הרעה? כן, אבל המשמעות, אני רוצה ללמוד את המשנה, חייב אדם לברך על הטובה כשם שברך על הרעה. טוב, אחר כך זה, זה בברכות. מברך על הטובה מעין הרעה. מברך על הרעה מעין הטובה. כן? אז מברך על הרעה מעין הטובה, זה ברור דיין האמת. אם באים מסורים, אבל יש דין על זה, אז מברך על הרעה מעין הטובה, אומר ברור דיין, זה פשוט. אבל מברך על הטובה מעין הרעה, כדי לאחד את השם. זה אומר ברוך הטוב והמתי. הטוב זה הטוב, אז המתי זה הרע. זה הפך הפשט. איך? נכון, יפה. איך? יפה. כדי להתאים צריך לעבור יסורים. וזה נקרא יסורים של האבא.
זה הטוב מאוד של בלחית?
זה הטוב מאוד, זה קשור. זה קשור. אז זה, הוא אומר, זה עכשיו. אני ממש מתפלא, כי באותם הדורות החכמים היו באמת חכמים, כן? כי זה הלשון שהיו מדברים בקהילה, כן? אז תארו איזה רמה של הקהילה. טוב, זה היה בספרה שתנו. אז נמשיך. במקום הזה נזכרים כל בני העולם, לכל מעשה, נטוב ומוטב, וכפי הזיכרון הבא מן המקום הזה, המקום הזה זה שוב בינה. תזכרו את את הפסוק, והחוכמה מאין תימצא, וזה מקום בינה. אז בינה זה קשור למקום, והחוכמה לעין. הפשט של הפסוק הוא ככה, כתר נקרא עין, והחוכמה מאין תימצא. החוכמה נקראת מציאות, והחוכמה מאין תימצא. ואיזה מקום בינה, ובינה זה מקום. אז שורש, כל התיקונים של הזיכרון זה בבינה. ואני מיד ש... גם הזיכרון מדובר פה בראש השנה. למה ראש השנה נקרא יום הזיכרון נראית עיניה? במקום הזה נזכרים כל בני העולם, מכל מעשיהם, לטוב ומוטב, וכפי... זה נקרא לשון סגן האור, כן? אפשר ללמוד את זה בעברית החדשה. זה לומר לטוב ולרע, ולטוב ומוטב. וכפי הזיכרון הבא מן המקום הזה, כך הדין נגמר עם כל בני העולם. ופיכך נקרא יום ראש השנה זיכרון. והסוד, ראש השנה הוא סוד אדוני. שורש התיקונים בראש השנה זה בבינה. אבל מה שהוא אומר פה, ותראו את עכשיו למטה, הוא מסביר שגם התחייה של השנה זה גם התחייה של ספירה, אם אני זוכר, זה נראה את זה מיד. ועשור ראש השנה הוא סוד אדוני, שהיא הראשונה מנמטה, ושנה בגימטריה ספירה, ורצה לומר ספירה הראשונה ממטה למעלה. ויום הזיכרון הוא סוד אל החי, לפי שאנו עומדים בראש השנה על הדין, וכל מעשינו באים לחשבון ולזיכרון לפני אדוני, וזהו סוד שאנו אומרים זוכרנו לחיים, אל מלך חפף בחיים, כותבנו בספר החיים וכולי, אל חי ומגן. בנוסח שלנו אל אל חי ומגן. אז נמשיך, והמידה הזאת זוכרת את כל הנשכחות, לפיכך אנו חותמים בראש השנה זוכר הברית. לפי של סוד הזיכרון וסוד הברית, וסוד הברית זה יסוד. כן, זה ברור. אנו חותמים בשני אלו, העניינים זוכר הברית. ולפי היות דוד עליו השלום, רוצה להתחבר ולהידבק במידה הזאת, היה אומר, מזמור לדוד להזכיר. וזהו סוד הזכרת השם מנחה, וסוד מנחת זיכרון מזכיר את עוון, שהחטא של אישה סוטה במקום זה. אתם רואים שזה קשור, כן? במקום זה תלוי להיפרע, כי מנחת כנאות היא. זה ברור, כן? ובמקום זה היא הקינה, בסימן קינת השם צבאות. אז זה נלמד בכך כך שכל אותה מדרגה של נסח, הוד, יסוד, זה נקרא צבאות. אז זה מקום הקינה. אז אתם רואים כבר איך זה קשור לכל משהו למנוי מכל. ופקדונות, הרי הם כזיכרונות, אלא שהפקדונות על ידי אדוני והזיכרונות על ידי אל חי. פה זה כבר לימוד ששייך לעניין המשיח, כן? פקוד יקוד אתכם, זכור לזכור אתכם, כן? זכור, המשיח בן יוסף בא וזכור, ופקוד, המשיח בן דוד בא וזכור. כל פעם שאתם מוצאים בפסוק, זכור, דבר, ימות המשיח, או פקוד, זה מדרגות שונות. זה מה שרציתי להגיע, את העניין של הקינה הקשורה בעניין יסוד. אתם זוכרים שזה, אתם רואים שזה גם קשור לפנחס. כן? קינה לשם היסוד. ופי ששתי אלה המידות שהם אל חי ואדוני, בהתאחדם זו בזו, אזי כל העולם כולו בשלמות, אתם רואים את הקשר בין אחדות ושלמות. נתן השם יתברך לישראל יום השבת כנגד שתי מידות הללו, זכור ושמור. זכור ליום כנגד החי ושמור ללילה כנגד אדוני. ולפיכך נאמר בעשרת הדיברות נאמר. יש נשים? יש נשים? אה, טוב, שוב. ולפיכך נאמר בעשרת הדיברות זכור ושמור. ודר והאמין קבלת אמיתת אמיתית, כי מעיין כל הברכות עברות למידת אדוני לברך את ישראל, הוא המקום הזה הנקרא זיכרון. והסוד בכל המקום, סליחה, אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתך, וכתיב זכר צדיק לברכה. והסוד הגנוז, השם זכרנו יברך. וכנגד המידה הזאת, נתן השם יתברך לישראל, סוד השבת. טוב, עד כאן להיום, אבל אתם רואים איך הכל מתקשר. רק אני מוסיף רמז שלא ראים עוד, שמה הקשר בין הזיכרון והדין, כי זה דווקא הזיכרון שדן את האדם. ומכיוון שאין נשכחות, אז הזיכרון זה ממש מידה, מידה קשה מאוד, כן? בבחינת הדין, כי אין נשכחות. ולכן יום הדין זה לשם חכמים, זה השם של יום הזיכרון, זה השם הראיתה. כשהתורה אומרת יום הזיכרון, מבחינת משנה דרבנן זה יום הדין. כי הזיכרון דן את האדם. זה מובן. ומה שלמדנו שהתיקון של הזיכרון זה העניין התיקון של הקינה, של הברית, וזה העניין של השם. אז כשיש בעיות, וזה זה ממש חכמי הפסיכולוגיה צריכים ללמוד. כשיש בעיות מצד הזיכרון, התיקון צריך להיות שלום בין הזיכרונות. טוב, אולי בפעם אחרת אני אחזור. שמידת הזיכרון, השורש בבינה, כן? אבל היא מתגלית ביסוד, שנקרא יום הזיכרון. ויסוד זה הגילוי של התפארת. ולכן השורש זה תפארת. טוב, אז בפעם הבאה נמשיך בעניין של השבת ונחזור לעניין של השבת.